שלום לכולם, אנחנו הגענו לפרק י' ד' פסקה למד א'. נקרא את הפסקה. השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. בשעה שהן מבוססות יפה, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה של אבא, ומיישרות לפניו את דרך החיים. אמנם פועלות הן גם כן סיכול דרך תשובה על העבר, שאין קלקולי המעשה חוסמים את אור החייו, מפני שהוא מכיר בבהירות, עד כמה אור הדעת המכינה ומייסדת את התשובה, עוקר את כל שורשי הרע מיסודם העיקרי, ומחזירם לטובה, וזדונות מתהפכים לזכויות. טוב, אז כאן בעצם שני חלקים. החלק הראשון, זה המשפט הראשון שהוא משפט עקרוני. משפט ראשון ושני, שני משפטים עקרוניים שבעצם חטיבה אחת, והחלק השלישי זה כבר יותר הפרטים. בואו נתחיל במשפט הראשון. השאיפות השכליות הבהירות מרוממות את האדם, תודה רבה, מעל חוג המעשה המצומצם. אנחנו חיים בעולם מעשי. אנחנו חיים בעולם חומרי. אנחנו חיים בעולם שבו הדברים, נקרא לזה כך, מתקדמים בהדרגה. יש התקדמות ונסיגה. עולם המעשה הוא עולם מאוד חלקי. זה האופי של העולם המעשי שלנו. אם אפשר לומר, שמאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ממילא, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, על פי בנו של נפש החיים, בספר נפש החיים, רבי יצחק מוולוז'ין, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז בעצם הוא והעולם ירדו למדרגת עץ הדעת. מה התכונה של מדרגת עץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע. עץ, או מציאות חיים, המחברת בתוכה, כולל בקרבה, גם את הטוב וגם את הרע. גם את הכוח האלוקי וגם את הכוח הטבעי. גם את המתוק וגם את המר. גם את האמת וגם את השקר. גם את הטוב וגם את הרע. ולכן, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא והעולם, כלומר העולם שלנו, העולם הזה, הוא במדרגה של עץ הדעת טוב ורע. ולכן העולם שלנו הוא עולם חלקי. הוא עולם מוגבל. הוא עולם מצומצם. הרב למשל כותב, בעולת ראייה, על הפסוק תורת השם תמימה משיבת נפש, אומר הרב, תורת השם תמימה, רק תורת השם היא שלמה. מה זאת אומרת? אפילו החלק היותר עליון של האדם, שהייתי אומר, אולי הוא לא חלקי, אולי הוא לא מסוים, אולי הוא כן שלם, הוא כן תמים, שהוא השכל של האדם. חלק העליון של האדם זה השכל, זה המחשבה. אז אולי השכל של האדם, הוא יוצא דופן בהקשר הזה, משאר הכוחות, והוא, באופן יחסי, הוא תמים, הוא שלם. הוא לא חלקי. הוא אומר שם הרב, לא. עצם זה שאדם משתמש בשכל לטובת ברור נושא מסוים, והשכל שלו כרגע לא יכול לברר נושא אחר, כי כרגע השכל עסוק בבירור נושא א', אז נושא ב' כרגע לא מתברר. ואנחנו יודעים שכדי להכיר את כל התמונה, אנחנו צריכים להכיר את כל החלקים. אז אם כן, אם אני רוצה להכיר את התמונה א', ב', ג', עד י', נגיד, אני צריך להכיר גם את ב', עד י', וברגע שאני עוסק באלף, אז ב', עד י' חסרים לי. אז מטבע הדבר, כשאדם מברר בשכלו נושא, הוא מברר את הנושא מזווית מסוימת, מפן מסוים, מצד מסוים. לכן השכל הוא מאוד חלקי. כלומר, אפילו הצד המעולה של האדם, שזה השכל שלו, אפילו הוא לא יכול לתפוס את המציאות באופן שלם. אולי כדאי שנקרא את זה, זו פסקה חשובה. פסקה עקרונית מאוד. עולת ראייה ב' עמוד נון וב. הפסקה השנייה על הפסוק שאנחנו אומרים בשחרית של שבת, במזמור למנצח מזמור דוד, השמיים מספרים כבוד האל, ואז אנחנו אומרים תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכים עד פתי. אז אם כן, רק תורת השם שהיא שלמה, רק היא, בגלל שהיא שלמה, היא משיבת נפש. היא גורמת איזושהי התרצות והופעה שלמה אצל הנפש. אז אומר הרב, כל מה שיורה רוח האדם, מוכרח איזה פגם להימצא בו. כל מה שהאדם בכלים שלו, אפילו בכלי השכלי שלו, כל מה שהאדם מוציא מהכוח לפועל בכלים האלה, מתוך הרוח שלו, חייב להופיע איזשהו חיסרון בזה. חייב להיות איזשהו פגם. למה? אומר הרב, ההתעניינות בתוכן אחד נעלה, כשאדם מתעניין בתוכן מסוים, במטרה אחת נשגבה, גם אם התוכן הוא נעלה וגם אם התרי נשגבה, היא משיחה את הדעת מתוכן אחר וממטרה אחרת. כל אחד מאיתנו יודע, כשהוא ממוקד במשהו, גם בבירור שכלי, הוא ממוקד בבירור שכלי בזווית מסוימת של אותו נושא, ממילא הדעת שלו ממוקדת בזה ומוסחת מדברים אחרים. לכן עצם זה שאדם מתעניין בתוכן אחד נעלה במטרה אחת נשגבה, הלוואי שזה יהיה מה שאנחנו מתעניינים בו, היא משיחה את הדעת מתוכן אחר וממטרה אחרת שהיא גם כן נעלה ונשגבה. וההשתלמות הכללית לא תהיה גם מבלדה. אם כן, אז למה בכל זאת אדם שמח כשהוא לומד? למרות שהוא לומד דברים חלקיים. אומר הרב, ואם כי ההכרה החיצונה לא תחוש לפעמים במחסור, מדוע? אחר שאיזה שטף של אורה מגיע אליה, הרי היא כשמחה בחלקה, ואינה יכולה לבדה מכל מה שחסר לה. האדם מרגיש שהוא מוציא כוח אדיר מהכוח אל הפועל, שכשהוא מברר איזשהו בירור, למשל שכלי. הנה הוא מגיע לזה שהיא הבנה חדשה, שיש לה משמעויות, יש לה השלכות. נכון, אבל ההבנה הזאת היא חלקית ביחס עוד הרבה הבנות אחרות. אבל אומר הרב, ישנה הרגשה פנימית נפשית, שהיא הרבה מעבר לשמחה החלקית בשיטפון החלקי שכרגע זכיתי בו. שטף של אורה הגיע אליי. נכון, אבל יש איזו הרגשה פנימית נפשית, שהיא בחוויונה, אותה הרגשה פנימית עמוקה, שהיא בחוויונה, בצד הנסתר הפנימי שלה, מחכה דווקא אל כל הטוב, אל כל העושר, אל ההשלמה הכוללת כולה. היא רוצה איזה כוליות, לא רוצה חלקיות. ועל כן לא תהיה שווה למנוחתה בקרבה, כי אם על ידי זרם אור עליון כזה, שהוא נותן לה מצד קדושתו המלאה, את כל הסיפוק, את הכל. ולכן, וזה לא נמצא על ידי שום הופעה, ושום הערה אחרת, שנמצאת באדם, אפילו לא השכל שלו. כי אם על ידי אותה הופעה, הבא ממקור העליון השלם בכל תמימותו, אור תורת השם תמימה. ולכן, שהיא ורק היא לבדה, משיבת נפש. אם כן, עולם המעשה שלנו, שכולל אפילו את השכל האנושי, שהוא אם אפשר לומר פאר היצירה האנושית, במובן הטבעי של האדם, הוא חלקי. לכן אומר הרב, כשאדם חי בחוג המעשה, במעגל המעשי, בין אם כאן הכוונה חוג המעשה, במובן החומרי הממשי, אדם עושה פעולות, או בין אם אפילו נגיד בחוג המעשה, הכוונה השכל שלו, שגם הוא חלק מעולם הטבע, בניגוד לנשמה שלו, למפגש שלו עם התורה שהוא מעל הטבע, כל זה חלקי. אומר הרב, השאיפות השכליות הבהירות, לא שאיפה שכלית אנושית שגם היא חלקית, כי גם היא חלק מעולם המעשה, אלא שאיפה השכלית הבהירה. בקיצור, שכל של תורה. מה שהמהר"ל קרא, שכל אלוהי, שכל עליון. אז השאיפות השכליות הבהירות, כשאדם עולה למפגש עם שכל אלוהי, בהיר, עליון, כולל, מושלם, ממילא זה מרומם את האדם מלהתייאש מזה שהוא פוגש מציאות חלקית וחסרה. בין אם זה מופיע בצד של הפעולה, או מופיע בצד אפילו של המחשבה. לכן השאיפות השכליות הבהירות מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. בואו נהיה רגע מאוד מאוד מעשיים. אתה רואה בחוש, ממש, בחוש רואים. אדם שלומד תורה, הוא בפרט לומד אמונה, פוגש את המחשבות השכליות היותר מרוממות, היותר אלוהיות, היותר בהירות. המפגש שלו עם עולם המציאות, עם עולם המעשה, הוא הרבה יותר רגוע. הוא הרבה יותר שלב. הוא הרבה יותר מתון. כי הוא הרבה יותר נכון. כי הוא רואה פרספקטיבה. אז הוא רואה כולליות. אז הוא לא רואה איזה נקודה שחורה, והיא הופכת להיות כל התמונה. הוא יודע שנקודה השחורה הזאת שכרגע הוא נפגש איתה, היא נקודה שחורה, היא לא נעימה. אבל יש כאן איזה מבט הרבה יותר כולל, הרבה יותר שלם. לכן מי שזוכר בתחילת אורות התשובה, באחד הפרקים הראשונים הרב אמר, שהתשובה היא פותחת אופק, אופק של מבט. נכון? בואו נחפש לו, נמצא מהר. צריך לחזור, צריך לעשות חזרות, כולנו, גם אני. איפה? אופק התשובה כתוב שם? איפה אתה? איזה פסקה אתה? פרק ה' פסקה? פרק ה', אתה בטוח? מה כתוב שם? לא, 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 זה לא זה. חשבתי שאולי בבנו. מבט, האופק, הרב משתמש במילה אופק. אולי זה אחרי זה, אולי זה ב... הנה, מצאנו. פרק ת' פסקה ב'. משפט ראשון. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. בדרך כלל אנחנו לא רואים את האופק. אנחנו רואים קצר. אנחנו רואים עכשווי. אנחנו רואים חיצוני. אנחנו רואים שטחי. תמיד העכשווי הוא חיצוני. תמיד החיצוני הוא שטחי. אנחנו לא רואים מעבר לאופק. יש אר במרחק 100 מטר, אני לא רואה מה קורה מאחורי האר. טוב, זה מה שהעיניים הבשריות שלנו יכולות לראות. אבל כשאדם שייך למציאות של תשובה, המבט שלו נהיה הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר כולל, הרבה יותר שלם. לכן אומר הרב, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. תראו, הנה גם המשפט הבא, הוא חשוב, ממש הנקודה שלנו עכשיו. היסוד הרצוני, האידיאלי, שהוא דעת, השם, האמת האלוקית, הטוב האלוקי, שהוא עומד פה בבסיס החיים, והוא עומד פה במגמת החיים, מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות, ומתוך שהאדם נפגש עם היסוד הרצוני הזה, עם המבט היסודי והאמיתי והכולל הזה על החיים, ומתוך גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומקו של מבט חודר זה, אז ממילא מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. וכל פרט, והחיים הפרטיים והכלליים, כל פרט, אם זה עניין פרטי לאדם פרטי או כללי, כלל ישראלי או עולמי, הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. ולכן הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים. איזה יופי. כלומר, כשאתה נמצא על הקמת הזה, מקומת, ואתה מסתכל רק על המקומת הזה, אז אתה רואה את הקמת. זה מה שאתה רואה, אתה רואה מקומת. רק כשאתה מסתכל רגע, אתה הולך אחורה 100 מטר, 10 מטר, 2 מטר, מסתכל מבחוץ, אתה רואה שהקמת הזה זה חלק מאיזשהו מהלך. אז הנה, הקמת הזה מתיישר. הכל נראה אחרת לגמרי. פרספקטיבה אמונית. אמונית. למשל, למה הדבר דומה? נגיד, אני מסתכל על הקיר. ונגיד שיש בקיר איזשהו מקום שהקיר מקולף, אין בו טיח, אין בו צבע, לדוגמה. ונגיד, אני אומר עכשיו דבר שהוא שטותי, אבל נגיד שאני עכשיו עומד עם האף צמוד לקיר, מסתכל בדיוק מכוון, ממוקד, על המקום הזה שחסר את הצבע ואת הטיח. ואני מסתכל רק עליו. מה אני אומר? איזה קיר זה? אין בו טיח, אין בו צבע. מה יגיד לי החבר שלי? חביבי, תתרחק קצת, לך 10 מטר אחורה, תסתכל, וואי, איזה קיר יפה, איך הוא צבוע יפה. בכלל אני לא שם לב שיש כאן איזה פרט קטן שיש בו איזה בעיה של חוסר טיח וחוסר צבע. כמובן, אנחנו לא אומרים לא לשים לב ולא לטפל בבעיה הנקודתית, אבל הבעיה הנקודתית הזאת מובטת, אנחנו מביטים עליה מתוך פרספקטיבה כוללת. לכן אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. ולכן אומר הרב, כל הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב וכו' וכו'. ואנחנו רואים רק איזה קטע, כמו שכאן הרב אומר בהמשך, אנחנו רואים גילויי חיים קטעיים, קטע קטע אנחנו רואים, קטעים קטעים. אותו דבר אצלנו, כשאדם עולה למבט של שכל אלוהי, הוא לומד תורה, הוא לומד את המקצוע שבתורה שמחנך אותו לזה, מרגיל אותו לזה, בונה בו את העומק המחשבתי הזה, אז עם אלה העיניים שלו הרבה יותר כוללות, הוא לא מתרשם יותר מדי מטוב, ולא מתמוטט יותר מדי מרע. הוא לא חי ביום בצל, יום דבש. זה לא האווירה אצלו. יום אסל, יום בסל, נכון? יום דבש, יום בצל. הוא לא... החיים זה לא אצלו יום דבש, יום בצל. יש איזה קבוע, איזה ישר, איזה מוחלט, שזה זרם החיים הקבוע. מתוך המוחלטיות הזאת, יש כמובן קמטים, עליות ומורדות, זה נכון. אנחנו לא מזלזלים בעליות והמורדות האלה, אבל הדברים נתפסים ממקום אחר לגמרי. לכן, ככל שאדם יותר קונה את השאיפות השכליות הבהירות, ממילא העולם המציאותי, המעשי, המצומצם, כולל השכל שלו אפילו, תופס את המקום הנכון לו. זה שאנחנו פוגשים הרבה מאוד מצבים, שבהם אנשים מתמוטטים, חס ושלום, ממשהו שקורה. יכול להיות אדם, פתאום שומע איזו ידיעה בחדשות, הוא מפורק לגמרי הידיעה הזאת. כל עולמו התמוטט. מה קרה? ואיזה קיימת אחד, איזה פגם אחד, נקודה אחת, ותסתכל בפרספקטיבה האלוהית הכוללת.
תלוי אבל איך זה משפיע עליו.
לא, תלוי באיזה מקום האדם נמצא, לא תלוי איך זה משפיע עליו. איך זה משפיע עליו, זה תלוי במקום שהאדם נמצא. אם אדם נמצא במקום קטן, אז הוא יסתכל על זה ממקום של קטנות, אז מבחינתו זה יהיה מאוד גדול, החורבן הזה. אבל אם הוא מסתכל למקום גדול, אז הוא מסתכל ממבט של גדלות, אז הדבר הזה יהיה מבחינתו נקודה בתוך הפרופורציות הנכונות שכחלק מהמכלול השלם. אז הוא לא מאבד השתונות, הוא לא מתפרק. זה נקודה אחת, זה לא תלוי מה הדבר הזה פועל עליו, זה תלוי איך הוא מתבונן על הדבר הזה. זה תלוי איזה קומה הוא בנה בתוכו, שמכוחה הוא מתבונן על הדבר הזה.
זה יוצר מי אדישות כזאת?
לא. כמו שאמרנו, כל החוסר תיא, חוסר צבע, צריך טיפול. אבל הוא צריך טיפול מהמקום הנכון. לא מתוך עיבוד השתונות. לכן עוד פעם המשפט הזה הוא חשוב מאוד. השאיפות השכליות הבהירות, לא שכל אנושי רגיל, שכל בהיר, שכל אלוקי. שאיפות שכליות, לא רוצה להגיד נבואה, לא רוצה להגיד שאיפות החיים היותר כוללות, שזה תיקון עולם, למרות שגם זה כלול אולי בתוך המשפט הזה. השאיפות השכליות הבהירות מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. אז היות והוא יודע, בואו נהיה מאוד מאוד מעשיים לרגע. היות והוא יודע שאנחנו עכשיו בתהליך היסטורי ארוך, ובסוף התהליך ההיסטורי הזה, עם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, ממלכת כהנים וגוי קדוש כפשוטו, והאומות, אומות העולם יכירו את מעמדם של ישראל ויהיו שותפים בבניין האומה הישראלית, והעולם יסתדר לפי מתכונתו כפי שהוא צריך להיות, אז גם המשברים של הכותרת של העיתון של היום ושל מחר ושל אתמול, מתקבלים אצלנו בפרספקטיבה הנכונה. לא בבהלה ולא באיזה מין התמוטטות. לא שאנחנו לא ערניים להם, ולא שאנחנו לא מנסים לתקן. כן, אבל מתוך פרספקטיבה אמונית אלוהית כוללת. זה צריך להיות הסדר. לכן זה מרים את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. שם אותו בגובה אחר, ממקום של מבט אחר. כן.
אפשר להגיד
אולי
שאדם נהיה אפור, ואז הוא לא
חווה
את הדברים...
מה הוא נהיה, אמרת?
נהיה אפור.
מה זאת אומרת?
אחד כזה, כמו שאמרת, הוא כזה קטן מתקבוע. יש איזה שמחה, אז הוא שמח, נותן חיוך קטן, הוא לא צוחק. יש איזה עצב, אז הוא... אולי מזיד אימא, אבל הוא לא בוכה. הוא לא חי את החיים בעצם עם כל
העצמות שלה. תראה, אתה מאיר הערה מאוד חשובה, לכן הרב קוק אומר בהמון מקומות, שזה שאנחנו חיים את העולם בגודל שלו, מתוך המבט של הגודל שבו, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בפרטים הקטנים שבו. הערה מאוד חשובה, הערה שלך. ולכן, זה שאנחנו שייכים למבט של גודל, של פרספקטיבה אמונית אלוהית כוללת, תורת השם תמימה, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בקלקולים של הפרטים הקטנים. ולכן, כשמגיע פרט קטן, משמח, אנחנו שמחים, כואב, כואבים. אבל, יש גבול לשמחה, ויש גבול לצער. ניקח דוגמה קיצונית. תמיד הקצוות, אמרנו הרבה פעמים, הקצוות זה הדוגמאות הכי טובות. הן לא הכי מצויות, אבל הן הכי טובות כדי להסביר את העיקרון. אבלות, מפגש עם מוות. אין דבר יותר חורבני, יותר חורבן, ממוות. אין יותר. זה הכי גרוע שאפשר לא יותר לדעת כזה שלו. היהדות, לא, התורה לא מתנכרת, לא מזלזלת במפגש עם המוות. לא אומרת, הכל בסדר, בעולם הנשמות, החיים ממשיכים ואפילו מתגמרים. וצדיקים במיטתם קוראים חיים, לכן הרושם שהצדיקים ישרו בעולם הזה, ממשיך לחיות. אז אם כן, לא משנה שהגוף של אותו אדם לא נמצא פה, נשמתו חיה בעולם עליון, והנשמה שהשפיעה פה בעולם הזה, ממשיכה לחיות בעולם הזה. אנחנו יודעים את כל הידיעות שאמרנו כרגע, אבל יש לחיות אבלות. לא להתאבל יותר מדי, אבל גם לא להתאבל, לא להתאבל פחות מדי. לכן למשל שתי הלכות מאוד מעניינות, שמצד אחד כתוב בהלכה, מעיקר הדין לפחות, ששלושה ימים ראשונים לא מנחמים אבלים, ג' ימים לבכי, מי שיכול להגיע אחרי השלושה ימים הראשונים עדיף, ג' ימים לבכי, המנחמים, האבלים לא יכולים לקבל אחרי התנחומים. ומצד שני, אז אם כן אתה רואה שבשלושה ימים הראשונים, הטראומה הראשונית, היא חכמים התייחסו אליה מאוד בכובד ראש וברצינות, מצד שני, כל הבוכה על מת יותר מדי, אומרת הגמרא, על מת אחר הוא בוכה. חס ושלום. אסור ללכת לבתי קברות יותר מדי. הולכים ביום השנה, הולכים בחודשים מסוימים. זהו. בית הקברות הוא לא נהפך למקום שבו אנחנו מבקרים. יותר מדי פעמים. לכן מצד אחד לא לזלזל בזה, מצד שני לא להעצים את זה יותר מדי. לכן התורה יוצרת את היחס הנכון. מצד אחד המבט הכולל הוא יוצר פרספקטיבה, ואז מצד שני אנחנו ניגשים לכל עניין, בין במתיקות שבו אוכל ושלום להפר, ניגשים מתוך פרופורציה ונותנים לו את הכבוד המגיע לו. זה לא אדם שהוא חי חיים רוחניים אמיתיים, הוא יודע להיות מאוד רציני גם בדברים קטנים. למשל, הזכרנו פעם את ההלכה, שאם נחשוב עליה רגע, היא הלכה שנראית חס ושלום, עזויה. אדם אוכל פעם ראשונה, העונה, החורף הזה תפוז. אז הוא לפני שהוא אוכל, מברך בורא פרי עץ, מברך, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. בואו נפרק רגע. תודה לך ריבונו של עולם, שהחיית אותי, וקיימת אותי, והגעת אותי, הבאת אותי לחיות בזמן הזה. מי שישמע עכשיו את הברכה הזאת, מה הולך לקרוא בזמן, מה קורה בזמן הזה? אני אוכל תפוז פעם ראשונה, העונה.
אולי זה
משנה שעברה. רק העונה משנה שעברה, כן. זה נשמע, חז ושלום, כן, חז ושלום. זה נשמע עזוי. אדם קנה חולצה, במכרת סוף עונה, 15 שקלים, נגיד, פלוס מינוס, משהו בכיוון. 20 שקלים. בסדר, השקיע 20 שקלים. אתה יודע מה? 100 שקלים. בסדר? מברך שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. מה קרה סך הכל? אתה לובש חולצה חדשה. אתה אוכל פעם ראשונה תפוז. אלה חכמים, מה אנחנו רואים מפה? שחכמים לא זלזלו בשום דבר שמשמח את האדם, ואחד מהממדים שמשמחים את האדם, או אחד מהמנגנונים יותר נכון, שמשמחים את האדם, זה שיש לו דבר חדש. הוא פוגש דבר חדש. ההתחדשות הזאת יוצרת אצלו שמחה. והשמחה הזאת מתבטאת בברכה. אז אני הייתי חושב ששחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה, מברכים על הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, מברכים על הקמת עוד 100 סניפי מכון מיר בארץ, משהו כזה, משהו בסדר גודל כזה, אבל על תפוז, על חולצה, על זה לברך שחיינו, כן, אומרים חכמים, על זה צריך לברך שחיינו, לא לזלזל בשום פרט מפרטי החיים, גם אם הוא פרט מאוד מסוים, מאוד חלקי. לכן האדם הגדול, הוא מצד אחד יש לו מבט של גודל, מצד שני הוא לא מזלזל בכל כותל. עכשיו, כל מי שקרא סיפורים על גדולי ישראל וצדיקי ישראל, הוא יודע לזהות שאחד מהחוטים החורזים את הספרים האלה, את הסיפורים האלה, זה החוט הזה. שאתה רואה כמה האדם הגדול הזה היה שם לב לפרטים קטנים, וכשהוא היה שייך לפרטים הקטנים, נכנס כל כולו לפרטים הקטנים. לא זלזל בשום פרט קטן שבקטנים, כי בקטן הזה שבקטנים נמצא הגודל. מה אתה אומר? הגודל בקוטן. עכשיו כמובן הכל בפרופורציה, בסדר? לכן ההערה היא מאוד חשובה. מישהו רצה גם לומר משהו מקודם? אוקיי, אתה רוצה משהו דוד?
רציתי כבר משהו מההתחלה.
כן,
אני חושב שהפסקה הזאת היא לא מתאימה לאות התשובה, לאות אות הקודש. כי פה נדבר כבר על בן אדם מתוקן, שהוא כבר באמת יודע לקחת את זה לפרספקטיבה נכונה. אבל פה, זה לא לאנשים שרק עכשיו מתחילים.
למה? אדם נכנס לכיתת אמונה במכון מאיר. גם אם הוא נכנס לכיתת אמונה בשלב הראשון שלו, לאט לאט המבט שלו קצת יותר מתרחב, קצת יותר מעמיק, קצת יותר גדל. במילא הוא ניגש לפרטים המעשיים של החיים בגובה אחר, במישור אחר, ביחס אחר. זה לא נכון. אני מסכים שצריך בשביל זה עבודה רוחנית עמוקה כל החיים, זה נכון. אבל באופן עקרוני, אדם רציני שנכנס לבית המדרש ומברר את הבירורים השכליים הרוחניים האלה, זה קורה אצלו יחסית מהר. הכל תופס פרספקטיבה. כל אחד במדרגה שלו. עכשיו, יבוא אדם ויאמר, אם זה ככה, כמו ששאל עכשיו מאור בצדק, אז אם השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם, יבוא מאור ויגיד, כמו שאמר לפני 5 דקות, אם ככה זה סכנה גדולה, שנזלזל בעולם המעשה. אני אתרומם למחשבות הרוממות השכליות האלוהיות העליונות האלה, וחיי המעשה יקבלו אצלי איזה מין לצאת ידי חובה. אומר הרב, לא. השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם, ואז, בשעה שהן מבוססות יפה, כלומר שאדם באמת נפגש עם המחשבות השכליות הרוממות האלה, השאיפות השכליות הרוממות האלה, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה. זה לא ייצור אצלו איזה אדישות, איזה זלזול, איזה חוסר תשומת לב, כלפי התיקון המעשי. הפוך, הוא רוצה שעולם המעשה ועולם השאיפות המחשביות האלה, יהיו תואמים. אז מפריע לו שהמציאות כל כך רחוקה מהאידיאל. לכן בשעה של מבוססות יפה, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה, וכאן הרב נכנס לעוד סוגיה, כמו שאמרנו, איזה מעשה של אבא. כאן הרב נכנס לסוגיה יותר פרטנית, התיקון המעשי של מה שעתיד להיות, לאבא, מכאן ולאבא, והתיקון המעשי של מה שהיה, מכאן ולשעבר. בכל אופן, אבל העיקרון קודם כל, שזה מזרז אותו בתיקון המעשה של האבא, ומאשרות לפניו את דרך החיים. טוב, אנחנו מחר, דנדר, נשלים את הלאבא, ואת סיכול דרך התשובה על העבר. אם כן, סיכול, למדנו בעצם עיקרון אחד, שיש בו שני צדדים. ככל שאדם יותר מתרומם במחשבות הרוחניות, הפרופורציות שהוא נותן לעולם המעשה יותר מדויקות, וזה, נקודה שנייה, וזה לא מקעה אצלו את התיקון המעשי, אלא עד רבה ממריץ אותו לתקן את עולם המעשה, כדי שיהיה תואם את עולם השאיפות. בסדר? מחר נמשיך יותר בפרט הספציפי הבא של המעשה לאבא והמעשה לשעבר, בעזרת השם.